החיים יפים. כתבתו של אלון אלטרס, רומא. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אדית ברוק היא פלא ספרותי. השנתיים האחרונות, שנות הקורונה, שפגעו לא מעט בחיי התרבות באירופה, היו המוצלחות ביותר בקריירה הספרותית שלה, והיא כמעט בת 90. ספרה האחרון, לפי שעה, הלחם האבוד, Il pane perduto, היה להצלחה מסחררת. עד כה הודפסו ממנו 17 מהדורות, וברוק אף נמנתה עם חמשת המועמדים האחרונים לזכייה בפרס סטרגה, היוקרתי בפרסי הספרות באיטליה. אדית ברוק היא סופרת עדה. כתיבתה עוסקת בילדותה בכפר קטן בהונגריה ובמחנות הריכוז וההשמדה הנאצים שמהם הצליחה להינצל. עד כה פרסמה 28 ספרים, פרוזה ושירה, ואף אחד מהם לא תורגם עדיין לעברית. אף אני, שספרות איטלקית היא תחום עיסוקי, גיליתי אותה רק בהמלצת ידידי רנה דסקאטי, הביוגרף של אלזה מורנטה ומתרגמה של אדית ברוק לצרפתית. כבר בקיץ השנה הוא דיבר איתי על הספר האחרון שלה ועל שירתה המצוינת שאותה תרגם לצרפתית. הלכתי וקראתי וגיליתי שהחמצתי יוצרת גדולה. ברוק היא סופרת שחייבים לתרגם לעברית. בשיחה איתה גיליתי שחשוב לה מאוד לראות את ספריה בעברית, אף על פי ששנותיה המעטות בישראל לא היו לדידה משמחות במיוחד. קיוויתי לקיים את הרעיון הזה בביתה של הסופרת הזאת, אך לא ידעתי אם תסכים לפגוש אותי פנים אל פנים. היא הסכימה מיד. אדית ברוק גרה ברומא, בדירה גדולה ומרווחת בקרבת המדרגות הספרדיות. דירתה נמצאת לא רחוק מהמקום שבו גרה אלזה מורנטה, כפי שברוק עצמה טרחה להתקן אותי. הדירה עמוסת ספרים. המארחת שלי, למרבה הפתעתי, מעשנת לא מעט וגם בזמן הרעיון. היא רואה את השתאותי ואומרת לי, אלון, אני בת 90. בעניין הסיגריות אני ניצחתי. היו לי הרבה ניצחונות בחיים והרבה ניסים. קשה שלא להסכים איתה ואף משמח שהיא מדברת בכזאת חדווה על חייה. החלטתי להתחיל דווקא במקום שאדית ברוק חייתה בו מעט שנים. חיית בישראל מעט מאוד ולפני עשורים רבים. מי יודע, אולי העברית הייתה הופכת לשפת הכתיבה שלך ולא האיטלקית שבה את כותבת היום. היחסים שלי עם ישראל מורכבים מאוד. אולי באשמתה של אמי, שבילדותי סיפרה לי ולשאר ילדיה, סיפורים בדיוניים על הארץ המובטחת, שתיתן לנו הכל, ושכולם יחכו לנו שם בזרועות פתוחות. ייתכן שעשתה זאת כדי להשכיח מאיתנו את הרעב, את העובדה שבארוחת הערב לעתים לא היה לנו מה לאכול. העוני הזה היה קיים תמיד בילדותי. אבא שלי לא הרוויח מספיק, ואמא לא הפסיקה להתלונן על זה ולספר לנו סיפורים מתוקים ולא ממש ריאליסטיים. הגעתי לישראל אחרי ששהיתי בשלושה מחנות מעבר. ההפלגה שלנו יצאה ממרסיי באונייה לא גדולה במיוחד. זה היה בספטמבר שנת 1948. הגעתי לארץ נשואה נישואים פיקטיביים שבעזרתם ברחתי מאירופה לישראל. את בעלי הפיקטיבי גייסו מיד כשירד מהאונייה. אני זוכרת שהם שאלו אותי כבר בנמל מה הרכוש שהבאתי איתי. זה היה מגוחך. לא היה לי כלום. בקושי את עצמי. והכן התגוררת אחרי שירדת מהאונייה? שלחו אותנו לפרדס חנה. ישנו המון אנשים בחדר אחד ועמדנו בתור כדי לקבל אוכל. ואז שאלתי את עצמי אם כך נראה גן עדן שאימא שלי הבטיחה לי בסיפורים שלה. הייתי בת 17, היו לי ציפיות אחרות והמדינה הייתה תינוקת, ואני הייתי בחורה צעירה שזקוקה להרבה אהבה וקבלה. הפער הזה הביא לכך שלא הסתדרנו, אני והמדינה הצעירה. לא הייתה לך משפחה בארץ? היה לי דוד שגר בתל אביב. טלפנתי אליו, הוא הציע לי לבוא לבקר אותו בתל אביב. אמרתי לו שאין לי כסף, והוא הציע לי לעצור טרמפים. היחס שלו היה מבחינתי אכזבה נוספת. אבל באותה תקופה גם התאהבתי. לא הכל היה שחור. במי? בבחור ישראלי? לא, בבחור הונגרי שבא מבודפסט. פגשתי אותו באונייה. הוא היה חייל. הצבא חיתן אותנו. הפעם זה לא היה פיקטיבי. הבעיה הייתה שהוא היה יפה וגם אלים, ונאלצתי לעזוב אותו ולהתגרש. מיד אחרי שהתגרשתי, הצבא זימן אותי. אדית, בת ה-18 וקצת, להתגייס. אני לא פציפיסטית, אבל לא עלה בדעתי להחזיק רובה וללבוש מדים. אחרי המחנות זה היה בלתי אפשרי מבחינתי. כדי להתחמק מהגיוס הזה התחתנתי שוב נישואים פיקטיביים עם גבר ששם משפחתו היה ברוק. לא חיינו יחד. ומאז זאת אדית ברוק. בדיוק. פרסמת ספרים רבים, הרצית על השואה בבתי ספר ברחבי איטליה במשך 50 שנה, ובכל זאת לא תורגמת עדיין לעברית. אגב, את הזהו אדם, יצירת המופת של פרימו לוי, תרגמו לעברית 40 שנה אחרי שראתה אור באיטלקית, אז את בחברה טובה. טוב שהזכרת את לוי. הוא היה ידיד טוב שלי ושל בעלי האיטלקי, הקולנוען והמשורר נל אוריזי. אבל תחילה אני רוצה לענות על השאלה שלך. הייתי עיתונאית במשך שנים רבות, ואחרי שנת 1967 כתבתי יותר ממאמר אחד על הצורך בשתי מדינות לשני עמים. התראיינתי יותר מפעם אחת על הסוגיה הישראלית-פלסטינית ודיברתי על הצורך בשלום. כנראה לא אהבו את זה. אפילו הקהילה היהודית ברומא הרחיקה אותי ולא קיבלה אותי כחלק ממנה עד לא מזמן. תראה, אני חיה ברומא משנת 1954, ואת הספר הראשון שלי פרסמתי באיטליה כבר בשנת 1959. מה לעשות, הגויים קוראים אותי, והישראלים והיהודים עדיין לא. לאחרונה זה השתנה, והקהילה ברומא מעוניינת בחברתך. זה קרה בעקבות משהו שקתולים יגדירו כנס של ממש. אתה ודאי מתכוון לביקור האפיפיור אצלי בבית בפברואר 2021. כמובן, ספרי לי על כך. האפיפיור קרא ראיון איתי בעיתון קתולי, ומיהר לקנות ולקרוא את הלחם האבוד. בספר הזה, כפי שאתה יודע, יש מכתב לאלוהים. אני כותבת מכתבים לאלוהים כבר מגיל 9. את המכתב הזה כתבתי בגיל 89. הפנייה הזאת אל האלוהים והתוכן של המכתב הרשימו את האפיפיור, והוא פנה אליי וביקש לפגוש אותי. השבתי מיד בחיוב, והצעתי שיגיע לוותיקן. ואז הוא אמר דבר שהדהים אותי. מה הדבר הזה? שהוא יבוא לבקר אותי בבית שלי, כי הוא רוצה להכיר אותי ולדבר על הספר שלי. הוא אכן עשה את זה. הגיע לביתי, ומיד אחרי כניסתו ביקש סליחה ממני אישית ומהעם היהודי, עם של מרטירים כהגדרתו, על כל הסבל שהיה מנת חלקנו במחנות ההשמדה. זה היה המעשה הראשון שהוא עשה עם כניסתו, ורק אחר כך התיישב ואכל אותה עוגת גבינה שגם אתה אוכל עכשיו. ישבנו כאן שעתיים, הוא רצה לשמוע את נקודות האור שמצאתי במחנות. לפני שהלך, השאיר לי ספר עם הקדשה וחתם בצניעות גדולה. פרנצ'סקו, בלי שום תארים. אדית ברוק מושיטה לי את הספר שנתן לה האיש החשוב ביותר בכנסייה הקתולית, ומצביעה על הכיסא, בעל הריפוד הלבן שבו ישב. אני לא מחמיץ את ההזדמנות ומתיישב בו גם כן. הסלון מוצף אור, וגם אדית ברוק קורנת בשעה שהיא מדברת על ביקור פרנצ'סקו. אחרי המאורע הזה, גבר עוד יותר העניין ביצירתה ובדמותה, שהרי ברור שממחווה נדירה כזאת, התקשורת התקשה להתעלם. רעיונות טלוויזיה, פגישות עם עיתונאים איטלקים וגם כאלה ממדינות זרות, הפכו אצלה לעניין יומיומי. לפעמים היא מקיימת 7 רעיונות ביום אחד. יש באישה הגרומה הזאת כוחות עצומים, גם פיזיים. היא לא מתעייפת לספר על חייה במקומות הנוראים שבהם עברו עליה ימי נעוריה. עניין העדות על אודות המחנות לא מרפה ממנה. אולי משום שהיא אחת העדות האחרונות לפשעים הללו, יוצרת שעדותה היא גם מעשה אומנותי בעל ערך. כדי להתכונן למפגש בביתה, הלכתי לאירוע שערך נספח התרבות הצרפתית ברומא לכבוד צאת הספר הלחם האבוד בצרפתית. המפגש הספרותי הזה בין ברוק לבין המתרגם שלה, דסקאטי, התקיים בווילה מדיצ'י. ברגע מסוים, כשדיברה על ספרות העדות, היא אמרה דברים שנחרטים בזיכרון של כל מאזין, ואחת היא אם הוא יהודי או איטלקי. בכל המפגשים שקיימתי בבתי ספר צנזרתי את עצמי. היו דברים שראיתי במחנות שאותם שרדתי ולדעתי אי אפשר לספר אותם לאנשים צעירים. זה יותר מדי. זה יכול לטלטל את נפשם בצורה קשה. אני בת 90 וכתבתי 28 ספרים, וגם אם הייתי חיה עד 200 שנה וכותבת 100 ספרים, לא הייתי מצליחה לספר בשלמות מה היו המקומות האלה. רשמתי לעצמי את הדברים האלה בווילה מדיצ'י כדי לשאול את אדית ברוק על פרימו לוי, העד הגדול של הספרות האיטלקית. היא ובעלה היו כאמור מיודדים עם לוי ופגשו אותו לא מעט. האם לדעתך פרימו לוי אחרי שפרסם את ספר המסות שלו, השוקעים והניצולים, התאבד או שלמעשה נפל קורבן לתאונה טרגית וצנח לפיר המעלית בביתו. בעניין הזה אדית ברוק נחושה לחלוטין. היא מביטה לעברי ואומרת, הוא התאבד, ללא ספק. דיברתי איתו בטלפון 4 ימים לפני ההתאבדות. הוא אמר לי, אני זוכרת את זה היטב, אני יושב על המיטה שבה שוכבת אמא שלי, אמא של לוי גרה בביתו יחד עם בני משפחתו האחרים, שהולכת ומתעברת וכותבת מה שהיא מספרת לי עליה עבר. אני מתחיל לשכוח, ואחר כך הוא המשיך והיה מאוד נסער. אלה ימים נוראים, הם מתחילים להכחיש את השואה כשאנחנו עדיין בחיים. זה זעזע אותו. אני זוכרת אותו בחיבה גדולה. תמיד התווכחנו בינינו מתי קרתה הפגישה הראשונה שלנו. הוא טען שנפגשנו בטורינו בשנת 1971, בבחורה של סרט תעודי שעשה בעלי, נל אוריזי, ושהוא העניק לי ורד. אני זכרתי שזה קרה בשנת 1974 ברומא, בחברת בעלי, ואני זו שהגישה לו ורד. אבל אני רוצה לומר עוד משהו על תופעות של הכחשת שואה, או לפחות השתקת חלק מקולותיה. בשנת 1962 קנו בגרמניה ספר של סיפורים קצרים שלי. הם תרגמו אותו והשמיטו ממנו סיפור אחד שדווקא היה בדיוני לחלוטין. מה סופר בו שכל כך הביא לתמול הגרמני? מסופר בו על ילדה שהשליחו אותה מאחת מרכבות המוות כדי להציל אותה, והיא פוגשת, אחרי צעידה ארוכה בשדות, ילד גרמני שלוקח אותה לביתו. מתברר שהאבא של הילד הוא נאצי, ובכל זאת הם ממשיכים לשכן אותה בביתם. אחרי כמה חודשים האמריקאים מפציצים את הכפר שבו התגוררה המשפחה הזאת והורגים את ההורים. החיילים האמריקאים מגיעים גם הם לכפר ורואים את שני הילדים. הם פונים אל הילדה היהודיה ושואלים אותה מי הנער הזה, והיא בטבעיות אומרת, הוא אח שלי, ומצילה בכך את חייו. אלוהים יודע למה הוצאה לאור בגרמניה הייתה צריכה לצנזר סיפור כזה. איך ניצלת מהמחנות? עברתי לא מעט מחנות. 6. אין לי הסבר הגיוני לזה, לעובדה ששרדתי. אני חושבת שאני חייבת הרבה מאוד לאחותי זהבה, שהייתה גדולה ממני 4 שנים. ניצלנו מהמחנה האחרון ביחד. זה היה ברגן בלזן. איבדנו במחנות את ההורים ואח אחד. אח אחר שלי ניצל. אני חושבת שהחיים שלי ניצלו משום שמי ששחרר אותנו היו אמריקאים ולא הרוסים. כיום אני היחידה שנותרה בחיים מכל בני המשפחה. אגב, אחותי הבכורה, שנדדה בחיים שלה בכל מיני מקומות, ביקשה בסוף להיקבר בישראל, וכך אכן עשו בני משפחתה. למה כוונתך שניצלת משום שדווקא אמריקאים ולא הרוסים שחררו אתכם? הרוסים, במין טמטום של אנשי צבא, פתחו את כל המטבחים של הצבא הגרמני, והאנשים, הקורבנות של המחנות שלא אכלו המון זמן, התנפלו על האוכל. ראיתי אנשים שמתו משום שאכלו ריבה בלי גבול או סוכר. הם לא הבינו שאנשים שכמעט גבעו ברעב לא יכלו לעמוד באוכל, בשפע, בלי שמישהו יעצור באדם. האמריקאים הבינו את זה. אני הייתי מאושפזת בבית חולים במשך 2 חודשים. לימדו אותנו לאכול כמו שמלמדים ילדים קטנים, וזה מה שהציל אותנו. למרות התהילה המאוחרת שאדית ברוק זוכה לה בחודשים האחרונים, לא תמיד היא נענית לחיזורים אחריה. בעיתונות האיטלקית נכתב לא מעט בנובמבר האחרון על סירובה התקיף לקבל פרס מידי ראש עיריית אנסיו שבחבל לאציו. ראש העיר הציע לתת לברוק את פרס השלום באירוע תרבותי שהוא מארגן בכל שנה. לאחר שהתגלה לסופרת כי בניטו מוסליני קיבל בעבר את אזרחות הכבוד של העיר הזאת ושהתואר הזה לא נשלל ממנו לעולם, היא הודיעה, במכתב פתוח, על סירובה לקבל פרס מרשויות עיר שבה, כפי שכתבה, יש אנשים שעדיין מתגעגעים למוסוליני. גם בהונגריה, ארץ מולדתה, הפסיקה לבקר אחרי שוויקטור אורבן עלה לשלטון. בהקשר שלו היא לא מהססת לדבר על דיקטטורה ואנטישמיות חדשה. ההונגרים תמיד היו כאלה והם לא עומדים להשתנות בקרוב, היא אומרת בנחרצות ומדליקה סיגריה נוספת. אין להסיק מהעמדה הזאת שאדית ברוק היא יוצרת שהשנאה לרוע ולרשע מניעה את כתיבתה. היא רחוקה מזה. הייתי אף מעז לומר שהיא נמצאת בקוטב הנגדי. במכתבה לאלוהים היא כותבת מילים מלאות השראה בדיוק על הנושא הזה. היא מדברת בקטע הזה על ביקוריה בבתי ספר כדי להאיר את זיכרונם של התלמידים. השאלות הנפוצות ביותר הן 3. האם אני עדיין מאמינה בך? האם אני סולחת לרוע? והאם אני שונאת את מי שרדף אותי? בתגובה לשאלה הראשונה אני מסמיקה כאילו ביקשו ממני להתפשט ולעמוד ערומה. בתשובה לשאלה השנייה אני מסבירה שיהודי יכול לסלוח רק בשם עצמו, אבל אני לא מסוגלת לזה משום שאני חושבת גם על כל האחרים שהושמדו ולא היו סולחים לי על מעשה כזה. רק על השאלה האחרונה יש לי תשובה ברורה ופתוחה. חמלה כן, כלפי כל אחד. שנאה, לעולם לא. במפגש בווילה מדיצ'י, זה שקדם לראיון שקיימתי איתה בביתה, היה רגע שהיא פנית את כל היושבים בקהל. הייתה בו עוצמה אנושית אדירה. אדית ברוק סיפרה בו על מאורע שקרה מיד אחרי שהיא ואחותה שוחררו ממחנה המוות על ידי בעלות הברית. הרגע המיוחל הגיע. חירותן הושבה להן. היה עליהן להתחיל במסע הארוך מברגן בלזן לעבר הונגריה מולדתן. ניגשו אליהן שני הונגרים שהיו חלק מהכוחות הפשיסטים והתחננו בפני שתי הבחורות הצעירות לא לגלות את עברם ולא להסגיר אותם לידי המנצחים. ישבנו על ערימת פחם, אני ואחותי, ואכלנו. ניגשנו ולקחנו אוכל גם עבור שני הפשיסטים האלה שידענו בבירור שעשו מעשים אכזריים. נתנו להם מהאוכל שלנו וישבנו ארבעתנו על הערימה הזאת ואכלנו. עשינו ארבעתנו יחד את המסע הזה בחזרה הביתה להונגריה. גם כיום, כשאני יושבת כאן, המון שנים אחרי שזה קרה, האירוע הזה שבו הצלנו את חייהם, ממלא אותי שמחה גדולה. החיים יפים, כתבתו של אלון אלטרס, רומא. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.